לקבלה עוד פעם. נמשיך כמה דקות שאנחנו לומדים. אנחנו רוצים ללמוד מה החידוש הגדול בתשובה. הרי הגמרא אומרת בקידוש שגם בחלילה חזרה בשאלה, גם זה אפשר למחוק את העבר. אז אם אפשר למחוק את העבר, מה החידוש בתשובה? אומר הרחונה, יש למחוק את העבר ולהגיד שמה שעברת עבירה לא יחשב כעבירה, אבל לטהר ולתקן ולהפוך לבריאה חדשה ולהיכנס למציאות, לקחת את כל התומה שהבאת לעולם ולמחוק את זה, להפוך את זה לטהרה, דבר כזה זה חידוש עצום. ואת זה אין במצוות. במצוות שאדם חלילה חוזר בשאלה, הוא מוחק את אבי של המצוות, הוא מוחק את המעשה מצוות, שלא יחשוב שכל המצוות האלה הן מצטיקות קצת עבירות פסוק. אבל זה לא מוחק, החזרה בשאלה שלו לא מוחקת את כל הטוב, את כל התיקון עולם שהוא עשה. ורוצים הפוסקים להגיד שכשאדם חוזר בתשובה על מידות רעות, אז זה מתאר את האישיות ומרפא. וכשאדם חוזר בתשובה על זה שהוא כעס, זה לא רק הוא עשיתי עבירה, כעסתי ועכשיו אני מתחרט ואני מקבל לעצמי שאני לא אעשה את זה, אבל אני נשאר כעסן. החזרה בתשובה תביא, אם היא נעשית בצורה נכונה, לניתוח באישיות של האדם, שפתאום הוא לא כועס, לא כעסן, פתאום לא בא לו לחוס, וריפוי גמור. הרבה פסיכולוגים כופרים בדבר הזה. בכלל, הרבה אנשים כופרים בתשובה, כופרים בבחירה חופשית. אומרים, באמת אתה מאמין? הרי כולם יודעים שפלוס מינוס, קצת ימים נוראים, מתחזק, ונהיה כאילו רציניים, וכל מיני קבלות בערך, אבל עוד שנה נעמוד בדיוק באותו מקום. חלילה, זה, אומר הרמב"ם, זה רובנו. רובנו כופרים באפשרות לבחור. ובאמת רובנו כופרים באפשרות לעשות ניתוח שינוי אישיות, שבאמת זה אומרים, אל תיגע, זה מסוכן, תתחיל לעשות ניתוח שינוי נטיות לכעס, זה אל תחבור, אל תחבור, הוא ברא אותך עם נטיות לכעס, אל תנסה לשבש את זה, תפלא, זה מסוכן. אנחנו לא מאמינים שזה מסוכן, אנחנו נעשה ניתוחים לשינוי נטיית הכעס, וזה עבודת התשובה. ניתוח לשינוי מידת הקנאה, זה חינוך, זה שינוי, כן? כולנו מתחנכים. גיל החינוך זה לא עד 16 או 24, זה גיל החינוך של אבא. גיל החינוך שלנו לעצמנו בכל החיים, אנחנו מתפללים מה תשכנו לעת זקנה, כי בעת זקנה התשובה היא אין כוח, אין כוח להתחנף. הרבה ארגונים שחזרה בתשובה לא מוכנים לקבל אנשים מהגיל מסוים. הם אומרים, פלוס מינוס, הם לא, הסיכוי שהשתנות זה קטן. הסיכוי שאנשים בגיל שלכם, הסיכוי באמת להשתנות, הוא סיכוי ענק. וזה, אל תשכנו לעת זקנה, אמרו שגם כשאדם שבבית זקנה אין לו, אין לו אפשרות להוכיח, אין לו אפשרות להחזיר, חזרה בתשובה שלו היא חלולה, גם אין לו אותה יצריות, גם אין לו אותו כוח, כי זה דורש כוח, זה ניתוח, לא בטוח שיעמוד בניתוח הזה, שזה דבר פשוט משנים אופי, וזוהי מתנת התשובה, שיש ריפוי, ריפוי לכל הדברים שלא האמנתי שאני יכול לשנות. ודברים שפסיכולוגים כבר הספידו, אמרו, זה לא יהיה, אל תספר, אין דבר כזה. לפי המחקר שלהם, 99% לא הצליחו באמת לעשות שינוי, כמה טיפולים, ואנחנו כופרים בדבר הזה, ואומרים שאתה יכול לשנות לא רק את המעשים, גם לשנות אופי על ידי תשובה מאהבה, והתשובה הזאת היא משהו ייחודית, לעבירות, למציאות של שינוי, כל התומה שהעבירה הביאה, לתומת כל המידות. ואת זה אין במצוות. גם כשאדם טועה לראשונו, הוא לא הופך את כל הטוב שנעשה, כל התיקון עולם שנעשה, שום דבר מזה לא נמחק, וכל התועליות שזה הביא לעולם הן נשארות. אנחנו צריכים להתחבר לשמחת התשובה. מה זה שמחת התשובה? שזה מאוד משמח, הבשורה הזאת שאני יכול להיות חדש, עם אופי חדש, לב טהור, ורוח חדשה ורוח טהורה, ופתאום שינוי אישיות. זה מאוד מאוד משמח. זה לא משהו שאתה מתנגד, איזשהו ניתוח כואב שפתאום אתה לא מכיר את עצמך. הפוך, אתה פתאום חוזר לישרות שהקדוש ברוך הוא ברא, ואתה חוזר ללב טהור ולרצון הבריא, וזה מביא שמחת התשובה. אבל שמחת התשובה צריכה לבוא ביחד עם ביטחון התשובה. האם אתה מאמין בתשובה? מבדק אחד, אם יש שאלה פה של הרבה של רייס, הוא נשאל שבאדם ש איש חינוך שחטא בעריות לא נעים, אבל זה מזמן כבר חזר בתשובה השלימה, שינה את אורחות חייו מהקצה אל הקצה, אורך השם עושה חייל בתלמודו, נפשו בשאלתו האם הוא יכול לשמש כמורה הוראה או כרם בישיבה, מה אתם אומרים? וזה המבדק שלכם, אם אתם מאמינים בתשובה או לא מאמינים בתשובה. אם אתם צורכי תקשורת, אז אין שאלה, ברור שלא, מי שחטא שיתרחק מהילדים שלנו. ואנחנו לא, אם אתה קצת מסתובב בחוץ, מה מי שחטא נמחק כל הטוב, כל התיקון העולם שהוא עשה לפני, ובוודאי אין לו עתיד, זה המחק נוטו רפס אפר בגועל נפש, ולא רוצה להזכיר את שמו, ואין עבודה זרה וישמע על פיך וחלילה, וכל מי שמחמיר יותר ולבאר את הרע ויותר קדוש, כי הוא יותר קנאי. וגם יש הרכב עם התקשורת שהיו תקופות שהלימו את הדברים האלה, ואורך השם היום אנחנו תקשורת חופשית, ובאמת אורך השם הדבר הזה, אורך השם שלא מעלימים את הדבר הזה. אבל זה לא אומר שאדם נמחק לעולם ועד ואין לו תשובה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וגם אם כן, שיתרחק ממני, כי אני בעצם כופר בתשובה. כשהיו ילדים הביאו בסופולת בני עקיבא מישהו שרצח, מישהו בן 40 שישב 20 שנה בפנים, יש לו כלא בניו יורק על רצח, ב-20 שנה האלה חזר בתשובה. אז זה חינוכי, סופר חינוכי, ברור שאפשר לחזור בתשובה. בוא נראה אם אתה תזמין אותו לסעודת שבת, בוא נראה אם אתה מזמין, אם אתה מאמין בתשובה. ואם אתה לא מאמין בתשובה, אז אתה גם לא מאמין בתשובה של עצמך. אם אין ביטחון התשובה, אז לא תוכל באמת לחזור בתשובה. כתוב ככה, כל מי שחטא ולקח, נו, מה כתוב הרמב״ם? חוזר לקשרותו. אף מחריבי קראת, אם לקו, נפטרו. כהן גדול שחטא לוקה, עכשיו כל העם, וחוזר לגדלותו. כן, כהן גדול, אבל ראש ישיבה לא. ראש ישיבה שחטא, מלכין אותו, ולא חוזר לסלור אותו. אל תדאגו, לא מדובר. ראש ישיבה, שהוא בעצם מנהל ותופס ישיבה, מדובר על ראש ישיבה שיש לו כוח, שסנהדרין, בריש גלותא, ופחדו, שאדם של, הרי אדם שתפסו אותו, אז היו כל מיני מערכות משפט, אנשים רציניים שהיו צריכים להרשיע אותו, ופחדים שכשיחזור לשררה אולי הוא יתנקם בהם מכוח המשרה הרמה שנתנו לו. אבל ללמד תורה, וכך פסק הרב וייס, שפשוט שאפשר להחזיר אותו למשרתו, מכיוון שאנחנו מאמינים בתשובה, יש לנו ביטחון של תשובה, וביטחון תשובה שהוא גם ביטחון לתשובה של עצמנו, ואז אנחנו גם מאמינים שאנחנו יכולים לעשות כל מיני ניתוחי עומק, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני שינויים אדירים, ואנחנו יכולים להשתדרג ולעשות שינויים שכל החיים יישארו איתנו, ואנחנו בסולם, אנחנו מטפסים, ולא כל פעם איזשהו מחליקים ונופלים למטה, ועוד פעם משהו, איזשהו תרגיל לשב, אלא ההפך, אנחנו מרגישים שוואי, עלינו קומה, שינינו משהו עצום, ואנחנו מטפסים מי יעלה בהר השם. והטיפוס הזה, האמונה הזאת בתשובה, והתשובה הגדולה, לא תשובה שמוחקת כמה מצוות, תשובה שמתקנת עבר, מתארת, מרוממת, ותשובה כזאת היא תשובה של שאנחנו צריכים בימים האלה להיכנס ולהחליט שעושים שינויים קבועים בחיים, בסדר יום קבועים, הכוונה זה משהו, זה לא איזושהי דיאטה חולפת, זה משהו, זה ניתוח אמיתי, וזה יביא להרבה שמחת התשובה בעזרת השם. אני עומד פה מלא ענווה, מלא אהבה, מלא כבוד, ואני אסתכל עליך, זה הפנים של הדור, זה האבא שיכול להסתכל למעלה ולהגיד שאני מציתי את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה צו השעה לדור הזה. טרוריסטים לקחו בחשבון הכל שהם יכולים לחבל בהייטק, באלומה ובאלומים ובכל המקומות, ואין כיתות כוננות לצערנו, ושאין צבא ואין משטרה, והם לא לקחו בחשבון את הבנים שלך, הם לא לקחו בחשבון שיש קבורה אזרחית, הם לא לקחו בחשבון שבתים, שזה לא החלטה בשמחת תורה, זה משהו שנבנה אצלם כל החיים, דורות של חינוך, ומה שאתה בנית אתה ואשתך, ורוח שנבנית בעם, רוח של גבורה, רוח שבלעדיה אנחנו פשוט היינו בקטסטרופה אדירה, בלי הגבורה האזרחית, והרוח הזאת היא מה שתרומם, כמו שממש כמו ימי בר כוכבה, שהיו שם הרבה נופלים, אבל הנפילות שלהם נתנו לנו כוח ל-2000 שנות קלות. הנפילות שלהם אז, הגבורה שלהם אז, נתן לנו את הכוח של הגבורה עכשיו, הגבורה של הבנים שלך, הגבורה של בתי מדרש שממנו אתה יונק, הגבורה שאתה בנית בבית שלך, היא לדוגמה, למופת, היא דבר שצריכים ללמוד, לשבת, פשוט ללמוד מסכת גבורה, ללמוד את זה בעיון ולבדוק טוב, זה חלק מעבודת התשובה, האם לנו יש את הסממנים של גבורה, האם אנחנו שייכים לדור התחייה, לדור הזה שאינם כלבי יקום וחרי נסע לא ישכב עד יוכל טרף דם חללים ישתה, האם אנחנו שייכים לרוח התקופה, לקוממיות, לצבע חיצנו, למידה הזאת שיוצאים מעצמנו, למידה שהתנדבות, שמתנדבי עם, שמברכים השם, שזה השמחה הגדולה, שהשמחה הזאת שיש בתוכנו אנשים שאפשר לסמוך עליהם, שלא אמן ישראל, שדור של גבורה, פה יהודים מחון היום, בלי להכיר את הסיפור הספציפי או עצם המציאות, שהוא מסתכל ורואה שיש גיבורים וכולם גיבורים, זה נוסח המון עוז ותקווה לכל יהדות העולם. זה מה שיהדות העולם צריך עכשיו, גבורה בכל מקום, כשמברכים עוזר ישראל בגבורה, מאפיין יותר ישראל בתפארה, שלאזור ללמד עמו ישראל גבורה ולמד בני יהודה קשת, לבנות את המידה הזאת, לשדרג את המידה הזאת, לדוק שהמידה הזאת היא המידה, היו הרבה, היא המידה שמפותחת אצלנו, היא המידה שיש לנו בכל הרוחות חיינו. הרי רש"י אומר, אינם כלבי יקום, הגבורה הזאת היא גבורה שקימה בבוקר, זה גם סוג מסוים של גבורה, והגבורה הזאת תבוא לידי ביטוי באיזה מדינה אנחנו בונים, והמורשת של גבורה היא משהו שישנה חברה, ישנה את כל המציאות פה במדינת ישראל. הנפילה של הבנים היא תהיה מקפצה של אמונה, של תורה וחרות, הרי זה האזור שלנו, זה חלק מההצלה של כולנו, לאי הכרת הטוב, לאי כבוד, יראת כבוד, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן, אז והם נהנים מזה בשכינה, ואתה נושא את הכאב התמידי, אז קו החומר שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתך. וכבר אמרו רבים, אברהם אבינו כמעט אחד, והרב עקד את שני בנים, וצריך לדעת שבתוך הבית מדרש הזה יש הרבה חיבור, אם משפחה גם תוכל לשמוע ולהרגיש את האהבה שיש לנו, את הכבוד שיש לנו, את הממד ההיסטורי הדבר הזה. היו כמה חבר'ה מהבית מדרש שמצאו את הדיסקט, ואני אומר שהם פגשו אותך, אז יש לנו את הקשר הקטן הזה, וזאת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח לתת לכולם כוח כמו שאתה נותן. הרי אתה מקור, מקור השראה לכל המדינה, מקור, מנוע של כוח בשבילנו. לא יודע מי נותן לך, מי זין לך את הכוח, המקום ינחם אותך, וכבוד גדול שבאת לדבר איתנו. ברוך הבא. איזה שיר? כי לא ייטוש השם אמר, השם אמר מנחלתו בידו, כי לא ייטוש השם, כי לא ייטוש השם אמר, כי לא ייטוש השם אמר מנחלתו בידו, השם מושיע המלך עלינו,
טוב, תודה רבה לראש הישיבה הרב פנדל על הדברים. תודה רבה על הדברים המרגשים, הרב פנדל. אני רוצה להמשיך את הדברים של הרב, של ראש הישיבה, ולדבר איתכם קצת על גבורה. כשמעודדים אותי ומדברים על החינוך של הבית, אני נוטה להרחיב את הדברים מעבר לחינוך של הבית. אני חושב שאנחנו חיים כאן במדינת ישראל בדור של גאולה, של 120 שנות ציונות ורוח גבורה ישראלית שיונקת מהשורשים העמוקים, אבל מעולם לא ראינו בגלות, כשהיינו במסע הצלב, באינקוויזיציה, בפוגרומים, לא ראינו יהודים נוסעים מעיירה אחת להציל יהודים שנמצאים בפוגרום בעיירה אחרת. יהודים ניסו לדאוג לעצמם, כל אחד בקהילתו, לברוח, לשחד את הפריץ, להילחם כל אחד על חייו, על חיי משפחתו. אבל לא שמענו יהודים ממקום אחד נוסעים להציל יהודים ממקום אחר, לא כי לא הייתה אהבת אחים, אלא כי זו תפיסה גלותית. אבל פה בארץ ישראל, בדור של תקומה, בדור של צמיחת גאולתנו, האווירה היא אחרת לחלוטין. זה בא מהבית, אבל מהרבה מעבר לבית. אתם יודעים שבשמחת תורה היו הרבה מאוד גיבורים באותו יום, עד היום במהלך כל המלחמה, אבל באותו יום במיוחד היו המון המון גיבורים. היו גיבורים שהיו בתוך הסיטואציה, בתוך המיגונית, זרקו עליהם רימונים, נשכבו על הרימונים, זרקו רימונים החוצה, סיכנו את חייהם אפילו שהם היו בתוך הסיטואציה, וגם כך או כך יכלו היו למות בנקו ובנקו. היו גיבורים מאוד גדולים שלא כל כך מוכרים, אבל היו בתוך האירועים, יצאו מהם וחזרו חזרה להציל. היה אחד בחור בשם בן שימוני שהיה במסיבת הנובה ביחד עם חברתו, וכשהתחיל הבלגן שמה הוא לקח אותה בג'יב והם נסו לבאר שבע, הוא הוריד אותה בבאר שבע וחזר חזרה לנובה כדי להציל אנשים. עשה נגלה, הציל אנשים, הוריד אותה, חזר חזרה לנובה. כשהוא הציל אותם הוא ראה בדרך שהמחבלים משתלטים על הדרכים, אז כשהוא חזר חזרה לנובה הוא חזר דרך הפרצות שהם עשו בגדר, והוא חזר דרך עזה, חזר חזרה לנובה לרעים, אסף עוד אנשים, הציל אותם, חזר חזרה. בפעם הרביעית הוא נתקע בכניסה לקיבוץ אלומים, הוא היה עם הטלפון פתוח, הוא מדבר עם החברה שלו, עם בת זוגו. זה היה באותם דקות, אולי 5 דקות אחרי שהבנים שלי נלחמו ונהרגו שם בכניסה לקיבוץ אלומים. הוא נקלע לאש של המחבלים, רצחו אותו שם וחטפו מהג'יפ שלו שתי בנות, אחת רומי גונן, אמא שלה מופיעה הרבה בתקשורת, גיבור עצום, היה בתוך האירוע, ראה את הגודל, צדר הגודל של הקטסטרופה, יצא וחזר. ויש גיבורים כמו הבנים שלי שלא היו קשורים בכלל לאירוע, שאף אחד לא קרא להם, שאין להם קרוב משפחה. היו אנשים שהתקשרו לחברים, בואו תצילו. היו הרבה שלא התקשרו אליהם ובכל זאת הם יצאו, כמו הבנים שלי. וכמו שאמרתי, זה רוח גבורה ישראלית של דור קוממיות שלנו, שאנחנו כולנו חיים פה. הבנים שיצאו מבאר שבע נסו מבאר שבע לסדרות. אנחנו לא ידענו את זה בהתחלה, לקח לנו זמן עד שעשינו איכון של הטלפון. התברר שהם נסו לסדרות, הם הגיעו לסדרות, רואים אותם נכנסים לתוך סדרות עם הטלפון ועושים סיבוב פרסה ויוצאים, כנראה נתקלו באיזה מחסום שלא נתן להיכנס באותה שעה לסדרות, כנראה בגלל שכבר התחילה כאן ההתקפה. למה הם נסו לסדרות? מכיוון שבבאר שבע הראו להם את הסרטון של המחבלים שנמצאים בסדרות עם הטנדר, אז הם באו לסדרות, אבל לא יכלו כנראה להיכנס פנימה, אז עשו סיבוב ונסו דרך צומת שער הנגב, כיוון סער, כיוון אלומים. הם לא תכננו להגיע לאלומים כנראה, אנחנו מניחים, או ככה מתברר, שהם פגשו ניצולים של הנובה באזור תחנת הדלק של קיבוץ סעד, שהם סיפרו להם מה קורה בנובה, והם כנראה תכננו להגיע לנובה על 232. אבל כשהם עברו ליד קיבוץ אלומים הם נתקלו בקבוצה גדולה של מחבלים, כ-40 מחבלים, שעשו מערב שם בכניסה לקיבוץ אלומים. בעצם התברר לנו רק לפני שבועיים, אני קיבלתי כבר, הייתי 5 חודשים במילואים פה באזור בעוטף, וקיבלתי במהלך השירות מילואים מצלמת גופרו של המפקד של המחבלים האלה שהגיעו לקיבוץ אלומים. 1.5 שעה של סרטון של 4 טנדרים של מחבלים מרגע שהם יוצאים מעזה עד שהם מגיעים לכניסה לקיבוץ אלומים. רואים אותם עם נשקים ארוכים, עם מטולי RPG, עם רימונים, חמושים היטב, כ-40 מחבלים. רק לפני שבועיים התברר שבעצם המשימה של 40 מחבלים האלה הייתה להיכנס לשינגים האלה, לשער של קיבוץ הלומים ולהשתלט על הקיבוץ. אבל כל הזמן תפתפו גיבורים כמו עבדים שלי, תפתפו לשם וניהלו איתם קרבות, וכך מנעו מהם את היכולת להיכנס לתוך קיבוץ הלומים. אז הבנים כנראה ניסו להגיע לרעים, למסיבה לנובה, אבל הם ראו את המערב של המחבלים הזה, והם ראו לפניהם היו רכבים, ורכב אחד חטף RPG והתפוצץ. הם עצרו ליד התחנת אוטובוס והמיגונית של קיבוץ הלומים. רואים אותם, אתם יודעים, חז"ל אומרים, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. כנראה גם למות לפעמים צריך מזל. וכמו שאמרתי, היו המון גיבורים, ויש גיבורים שאנחנו לא יודעים את הסיפור שלהם. לא יודעים מה קרה, כי אין מי שיספר את הסיפור, כי כל הנוכחים באירוע אינם. הבנים שלי נקלטו במצלמת ההבטחה של קיבוץ הלומים. היו כמה מצלמות של המצלמה אחת בשין ג' קלטה אותה, רואים אותם מגיעים, עוצרים, יורדים מהרכב עם נשקים שלופים, עם אקדחים. רואים אותם מדברים עם שניים שהיו ליד השין ג', זה היה קצין וחייל מגולני. הקצין היום קרוט רגל, נפגע ברגל, אחד הבנים שלי היה חובש קרבי. שאל אותו אם צריך עזרה, מרחוק, צעק לו, אמר לו, לא, אני בסדר, יש הרבה מחבלים מקדימה. ואז רואים אותם במצלמת ההבטחה, רואים שמתחילים להסתער לכיוון המחבלים, רואים שהמחבלים יורים, ורואים נתזים של הכדורים פוגעים סנטימטרים מעל הרגליים שלהם. הם לא עוצרים, לא מתחבאים, לא מסתובבים ובורחים, פשוט מסתערים קדימה ויוצאים להילחם באותם 40 מחבלים. ואז נגמרת הזווית של סרטון ההבטחה של המצלמה, לא רואים מה קרה בפועל. ואנחנו לא יודעים איך בדיוק התרחש הקרב. כשהבנים, אנחנו במוצאי שבת הבנו שהבנים נותק הקשר איתם. שמענו שהם יצאו בסביבות 8 בבוקר, הם יצאו מבאר שבע לכיוון העוטף כדי להילחם, כדי להציל אנשים, ולא ידענו מה קרה להם. כששמענו שהם יצאו היינו מלאי השראה והערכה, איך אנשים כמותם יוצאים בלי שקוראים להם. ואמרנו, לא משנה כבר מה קרה בסוף, זאת אומרת, אם הם נהרגו, איך הם נהרגו, זה לא משנה מה התוצאה, אם הם הצליחו או לא הצליחו, הרגו מחבלים, לא, עצם זה שיצאו בשביל להגן, סיכנו את עצמם, זה דבר מדהים. רק מאוחר יותר, מהלך השיבה, ואחר כך, מהלך השבועות שלאחר מכן, כל שהתבררו יותר פרטים, הבנו עד כמה זה לא סתם רק דבר גדול שאנשים יצאו, אלא גם כל כך הרבה תחנות היו להם בדרך שיכלו להתחרט, להסתובב, להגיד זה לא מתאים, זה לא בשבילנו, זה לא כוחות, אנחנו רק שניים, זה רק עם מקלחים. והם לא עשו את זה, הם המשיכו כי הם הבינו שבמקום שאין אנשים משתדל להיות איש, שצריך לעשות מעשה. כשהייתי במילואים, בעוטף, חלק מהתקופה ישנו בבאר שבע והיינו נוסעים כל בוקר חזרה לעוטף, לתפקיד הצבאי שלנו. וחשבתי לעצמי בדרך, כשנסעתי מבאר שבע לעוטף, כמה רכבים ברחו מהעוטף לכיוון באר שבע באותן שעות שהם נסעו לכיוון העוטף, וסימנו להם באורות הגבוהים, אל תתקרבו, זה אזור סכנה. ומה הם אמרו לעצמם? יודעים, ואף על פי כן, והמשיכו לנסוע. בן הקטן שלי, הוא היום חייל, התגייס לפני חודשיים, הוציא סטיקר לזכרם של האחים. בסטיקר הוא כתב, גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד. שאלתי אותו, קוראים לו צביקי, שאלתי אותו, צביקי, מאיפה המשפט היפה הזה? אז הוא אמר לי, אבא, אתה רב, תחשוב, תגיד בעצמך. התחלתי לחשוב, מישהו מכם זוכר את המשפט, גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד? מכירים את המשנה פרקי אבות, וזהו גיבור, כובש את עצמו, משפט חשוב, עמוק, משמעותי, מהי גבורה, אבל מאיפה לקוח המשפט גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד? בסוף נכנעתי, ואז הוא אמר לי, נצאתי, בסדר, חשבתי עליו לבד. אמרתי לו, יפה, אבל ככל שחשבתי עליו יותר, הבנתי שזה לא רק משפט יפה, אלא הוא משפט כל כך יסודי ושורשי ביהדות, בתורה, בהנחיה האלוקית, שזה הבסיס לכל ההתנהלות שלנו, ואני רוצה להסביר לכם למה. בדיוק לפני 60 שנה, ב-1964, הייתה בת של מהגרים בארצות הברית, בניו יורק, שחזרה מעבודתה בחצות לילה, והתנפל עליה מישהו, זה היה בניו יורק, התנפל עליה מישהו, דקר אותה, היא ברחה, צרחה, שוב דקר אותה, אולי אפילו אנס אותה, בסוף הוא רצח אותה. אחרי שבועיים התפרסמה כתבה גדולה בניו יורק טיימס, שפורסם שם ש-38 שכנים שמעו את הצרחות של אותה בחורה שקראו לה קטי ג'נובזה, ולא עשו שום דבר. זה עורר סערה גדולה. אחרי זה במשפט התברר שזה לא 38, זה רק פחות, 18 או 12, לא זוכר בדיוק, אבל לא 38. ובכל זאת, חוקרים פסיכולוגים של פסיכולוגיה חברתית החליטו שהם יבדקו את הנושא הזה, איך יכול להיות שאנשים נורמטיביים שומעים צרכות ולא עושים שום דבר. אז הם בדקו, עשו כל מיני מחקרים וניסויים, ואחרי זמן יצאו עם תופעה חדשה שקראו לה אפקט העומד מן הצד. התופעה הזאת אומרת שככל שיש יותר אנשים באירוע, יש פחות אנשים שקמים ועושים מעשה. ויש לזה כל מיני הסברים פסיכולוגיים למה כשיש פה הרבה אנשים באירוע ומישהו ייפול, יהיו פחות אנשים שיקומו מאשר כשיהיו מעט אנשים, כשמישהו יהיה לבד. מישהו יהיה לבד אז הוא בטוח יבוא לעזור, כשהוא בתוך חבורה גדולה הוא לא בטוח שהוא יקום לעזור. הרבה הסברים פסיכולוגיים, לא ניכנס אליהם, אבל התורה מחנכת בדיוק להפך, בדיוק להפך. לא להיות חלק מאותו אפקט העומד מן הצד, אלא לקום ולעשות מעשה. זה בולט בכל מיני נקודות בתורה. אני אתן לכם דוגמה אחת, אולי שתיים. הקדוש ברוך הוא מסביר, תורה מסבירה למה השם בחר את נוח להציל את האנושות. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. הוא צדיק, ולכן הוא נבחר להציל את האנושות. אבל למה נבחר משה רבינו להושיע את ישראל, להנהיג אותם ביציאה ממצרים? מה המיוחד במשה רבינו שבזכות זה הוא נבחר? תגידו, משה היה ענב מכל אדם, זה רק היה מאוחר יותר. משה נבחר עוד בצעירותו. מה הסיבה, מדוע נבחר משה להנהיג את ישראל? אז התורה לא אומרת אני בוחרת במשה כי, אבל היא מספרת סיפורים על משה. מה עשה משה כשהוא גדל? הדבר הראשון, משה היה בתיבה, הוא לא עשה שום דבר. מה כן מתואר בתורה על משה? ויגדל משה ויצא אל אחד ויער בסבלותם. מה הדבר הראשון שהתורה בוחרת לציין? ויער בסבלותם. מה זה ויער בסבלותם? אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר בצרתם. הוא רואה את הצרה של האחר, להיות פנוי עם שימת לב לצרה של הזולת. ויער בסבלותם, התורה מציינת את זה. משה לא נשאר פסיבי כשהוא רואה בסבלותם. ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה ויער כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. מה זה ויער כי אין איש? ברור שאין הכוונה שאין אף אחד. איך אנחנו יודעים? שרי למחרת, כששני העברים ניצים, הוא אומר לרשע, למה תקרא איך? הוא אומר לרשע, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר, כאשר הרדת את המצרי. אז ברור שבאותו אירוע היו אנשים שראו. אז מה זה ביער כן איש? לא היה אף אחד שלקח על עצמו אחריות לקום ולעשות מעשה. משה רבינו רואה עוול, רואה רשע, רואה מצרי, מכה איש עברי מאחד, הוא לא מסוגל לעמוד בצד, הוא מתערב, והפעולה שהוא עושה זה להציל את העברי. למחרת הוא רואה שני אנשים עברים מצים, יכול להגיד לעצמו, זה לא נורא, הם לא הורגים אחד את השני, וגם שניהם מאותה משפחה, הם שניהם מעם ישראל. לא, משה רואה אנשים עברים מצים, הוא לא מסוגל לעמוד בצד, הוא רואה שיש פה חוסר צדק, מתערב, למה תקר איך? משה רבינו בורח, כי נודע הדבר, הוא מסתכן, בורח למדבר. התורה תורחת לציין מה קורה כשהוא בורח למדבר. כתוב שבנות יתרו יוצאות להשקות את צאן אביהן, ויבואו הרועים ויגרשו. משה רבינו הוא זר במדבר, הוא לא מכיר את בנות יתרו, הוא לא מכיר את הרועים. לא קשורים לעמו, לא קשורים למשפחתו, אבל הוא רואה, ויבוא הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען ויש קצונם. הוא לא מסוגל לעמוד מנגד כשהוא רואה עוול, רואה רשע, רואה גזל, רואה רשעים מציקים לצדיקים. הוא מתערב ומושיע את בנות יתרו. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה הקדוש ברוך הוא בחר במשה, התורה מספרת לנו את זה, רק צריך לשים לב לפרטים. היא לא אמרה את זה כמו אצל נוח, היא אמרה את זה בדרך של סיפור. נחמה ליבוביץ' מדגישה, למה לא מספר עוד סיפור על משה רבינו? בטח היו עוד סיפורים שמשה רבינו הושיע והציל ולא עמד מנגד. אומרת נחמה ליבוביץ', התורה מספרת שלושה סיפורים, זה כבר חזקה. די, יש עוד המון סיפורים דומים, לא צריך יותר לספר. זה האיש. יכול להיות שזה גם רעיון של חז"ל שדיברו על כך שמשה רבינו רץ אחרי התלה, הגדי הקטן שהיה צמא למים, ובזכות זה הוא הגיע לסנה, כי זאת אותה מידה, לא רק כשמצרים מכה עברי, ולא רק כשעברים ניצים, ולא רק כאשר הרועים גוזלים את בנות יתרו, אלא גם כאשר יש משהו אחר בבריאה שסובל, משה לא יכול לעמוד מנגד, וזה מה שמוביל אותו לסנה, להיות מושיעם של ישראל. הרמב"ם במורה נבוכים מדבר על כך שיש 11 מעלות בנבואה. המעלה הנמוכה, אומר הרמב"ם, זה אדם שמתעורר מעצמו להציל קבוצה של חסידים מידי רשעים, או חסיד מידי רשעים. זה המעלה של הנמוכה של הנבואה, אומר הרמב"ם, זה אדם שמתעורר מעצמו. מה הכוונה מתעורר מעצמו? לא צריך להגיד לו, לא צריך לצוות אותו. זאת התכונה, מה שהיה כתוב בסטיקר, גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד. יש בפרשת משפטים ציווי, כל אלמנה ויתום לא תענו, ימנה תענה, והיה עם צעוק צעק אליי, שמוע בשמה צעקתו. שואל ההיא בן עזרא, למה יש חילוף לשון? כל אלמנה ויתום לא תענון, תענון זה לשון רבים. אחרי זה כתוב, ימנה תענה, זה לשון יחיד. על מה מדובר פה? על רבים שמענים או על יחיד שמענה? אומר אבן עזרא, מדובר על יחיד שמענה ורבים שעומדים מסביב ורואים את העינוי ולא עושים כלום. התורה קוראת להם, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם אתה רואה התרחשות שלילית שקורית ועומד מנגד, אתה חלק מהמענים. לכן אמר בלשון רבים, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם מענה תענה, אתה רואה מישהו שמענה ואתה עומד מן הצד, אתה חלק מהמענים. אפשר היה לחשוב שהגבורה שעליה דיברנו, של אדם שרואה עוול ואינו יכול לעמוד מנגד, זאת גבורה בשדה הקרב, כמו שבא לידי ביטוי בשמחת תורה. אבל האמת היא שהגבורה בשדה הקרב היא רק הגבורה של הקצה, והתורה דורשת מאיתנו הרבה יותר מזה. היא לא דורשת מאיתנו, כי לא כולנו נהיה בסיטואציה או במצב של גבורה בקצה של שדה הקרב, אבל אנחנו חיים ביום יום, וגם בזה התורה דורשת מאיתנו גבורה. חזרנו יום אחד, אשתי ואני, הגענו גרתי ברמות, אז לפני חודשיים עברתי דירה לפני חודשיים ברמות. איך שגרנו, הייתה החנייה של הרכבים הייתה מאוד רחוקה מהבתים, היו המון מדרגות מהחנייה ועד לבתים. הגענו לחנייה, ראינו אחת השכנות עומדת עם הרכב שלה בחנייה עם הבגז פתוח, היא עומדת ליד הבגז ובוכה. ניגשנו אליה, שאלנו אותה מה קרה, הכל בסדר, אם אפשר לעזור לה. אמרה השכנה, אני בוכה בגללכם. ניגשנו לא נעים, שאלנו מה את מתכוונת. אז היא אמרה, תראו, פתחתי את הבגז, ראיתי את השקיות של הקניות שהבאתי. זה לא שאין לי כוח לרדת לקחת את הקניות, בוודאי שאני יכולה, אבל נזכרתי בבנים שלכם. כל פעם שהיו רואים אותי חוזרת מהקניות בלי לשאול אותי, היו לוקחים מהבגז את השקיות, יורדים את כל המדרגות, שמים מיליד הדלת, עולים חזרה, לוקחים את השקיות האחרות, שמים מיליד הדלת. בכיתי כי נזכרתי בהם. ואז התחדדה לי עוד יותר ההבנה שהגבורה שבא לידי ביטוי בקצה בשדה הקרב, היא גבורה שאנחנו מחויבים לה ביום יום, לא רק בשדה הקרב. ובעצם אולי זה אירוע מפורש בתורה שלא תמיד שמים אליו לב, אבל הוא נותן הסתכלות לגמרי אחרת על חיי היום יום שלנו. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל איך יהיה ב-400 שנה האלה? כל ה-400 שנה האלה יהיו עבדות ועינוי, או רק חלקם יהיו עבדות ועינוי, וזה יתחיל בצורה טובה ומכובדת? בפועל איך זה יתחיל? בעינוי או יתחיל מכובד? התחיל מכובד, איך עם יוסף ואחיו, יוסף היה משנה למלך, זה התחיל שנים ארוכות בטוב לבני ישראל, בני יעקב במצרים. אבל זה לא היה הכרח שכך יהיה. מה גרם לכך שיוסף היה משנה למלך והצליחו לחיות בכבוד בשנים הראשונות? מה האירוע שגרם לכך שהוא התמנה להיות משנה למלך? התורה מספרת לנו, יום אחד, בית הכלא במצרים, יוסף רואה את שר המשקים ושר האופים שנמצאים איתו בתא, שפניהם זועפות, והוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? שאלה מאוד מוזרה. למה היא מוזרה? כי הם נמצאים בבית הסוהר, הם לא בבית מלון. ברור, בית הסוהר, הפנים רעות, זועפות. שאלה זאת מוזרה גם כי יוסף הוא אחד מהם, גם הוא אסיר בבית הסוהר. הוא לא הקצין חינוך של בית הסוהר, ולא העובדת סוציאלית של בית הסוהר, הוא אסיר בבית הסוהר. למה שהוא ישים לב שהפנים שלהם, הרי הוא בעצמו סובל באותה עמידה? אבל לא, התורה מספרת, כמו משה ויער בסבלותה, כך גם יוסף פינה את שימת ליבו לראות את צרתם של האחרים שיושבים ממו. הוא רואה שפניהם רעים היום יותר מאשר כל יום רגיל, שואל אותם והם עונים לו על החלום שחלמו, פותר להם את החלומות, ובזכות זה יוסף אחרי שנתיים נקרא לפרעה ונהיה משנה למלך. כל הסיפור של ירידת ישראל למצרים יכול היה להיות אחרת אם יוסף היה מדלג על השאלה הזאת, מדוע פניכם רעים היום, והיה נשאר בבית הכלא. הכל היה יכול להיות לגמרי אחרת, והכל בזכות אותה שימת לב. והשימת לב הזאת זה הסוג של הגבורה היומיומית. גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד, לא רק בשדה הקרב אלא בחיי יום יום. פה בישיבה, כשרואים מישהו שהוא עצוב, רואים מישהו שלא מצליח, רואים מישהו שקשה לו, אתם בצבא, רואים מישהו לא במלחמה, רואים מישהו שמתקשה במשהו, ואתם מפנים את הזמן הפנוי שלכם או העסוק שלכם ונותנים לו כתף ועוזרים לו ומעודדים אותו. היה מחקר באחת האוניברסיטאות בארצות הברית על, בגלל גל התאבדויות גבוה אצל הסטודנטים שם, ועשו מחקר ונתנו למרצים, לחלק מהמרצים נתנו הנחיה פעם בסמסטר לשאול את התלמיד מה שלומו, איך הוא מרגיש ומה עובר עליו, והתברר באופן מאוד מובהק שהיה פער מאוד גדול בין סטודנטים שנשאלו לסטודנטים שלא נשאלו באחוז ההתאבדויות. זאת אומרת, קצת שימת לב מצד המרצה, הערת פנים, חיוך, לשאול מה נשמע, עשה את כל ההבדל. אז כשאנחנו מדברים על גיבור הוא אדם שאינו יכול לעמוד מנגד, תזכרו, זה לא רק בשדה הקרב, אלא זה גם בחיי היום יום של כולנו. אתם יודעים שבמיוחד בהתחלה ישבו את מה שעבר עלינו בשמחת תורה לשואה, ואני מלכתחילה מאוד התנגדתי להשוואה הזאת, מכיוון שאנחנו לא נמצאים באותו מקום, אנחנו לא בשואה. הייתי במפגש עם חברים של הבנים. הבנים היה ביניהם פער גדול, אחד היה בן 31 והשני היה בן 24, ובכל זאת שהיו להם חברים משותפים, במקום שניהם עבדו, אחד בעבר, אחד בעובד במשרד הביטחון. ישבתי בקבוצה עם חברים מהעבודה, קם אחד החבר'ה, בחור גדול, שיער ארוך, אומר לי, אתה יודע הרב, אני לא היה בלי כיפה, אתה יודע הרב, כל בוקר כשאני מתפלל שחרית, שמחתי, כל בוקר כשאני מתפלל שחרית אני חושב על הבנים שלך בתפילת עמידה. נדרכתי. מה הוא מתכוון? הוא חושב על הבנים בתפילת העמידה. היו לי כל מיני השערות, ואז הוא אמר על הצדיקים, על החסידים, אני חושב על הבנים שלך. עכשיו זה הפתיע אותי, כי אני מכיר שצדיקים וחסידים זה בכל מיני פעולות, אבל בדרך כלל בתפילת עמידה דמיינתי על הצדיקים ועל החסידים את אותם אלה עם הזקן הארוך והכיפה הגדולה ושארגז של ש"ס נמצא להם על הכתף. לא, הוא אומר על הצדיקים ועל החסידים, אלה גם כן צדיקים וחסידים, אותם אלה שמסרו נפשם בשביל עם ישראל, הם צדיקים וחסידים. באחד הכובעים שלי אני דיין בבית הדין לגיור של החיילים והחיילות שמתגיירים במסגרת קורס נתי. אז בחורה שקיבלה במכתב מהרב, כתב המלצה לא מזמן. אני בדרך כלל נוהג לשאול את החיילים והחיילות שיושבים בבית הדין, איזה ברכה מתפילת העמידה אתה מרגיש שאתה הכי מתחבר אליה. ככה גם אפשר לראות אם הוא מתפלל או לא מתפללת, אבל מעבר לזה זה מאוד מעניין. איזה ברכה, תחשבו רגע לעצמכם, איזה ברכה מתפילת העמידה כל אחד מכם הכי מחובר אליה בתקופה הזאת, בעת הזאת. יכולות להיות תשובות שונות. אני בזמן האחרון מוצא את עצמי מחובר חזק ביותר, לאו דווקא לברכת מחיי המתים שזה עניין בפני עצמו, אלא לברכת תקע בשופר גדול לחירותנו, קיבוץ גלויות. ברכה מאוד מיוחדת, תקע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותנו. אני לא אעריך, אני רואה שזמני כבר מתקצר, רק אומר לכם, תחשבו על הברכה הזאת, ברכה מדהימה. למה צריך שופר לגאולה? מה המשמעות של שופר בגאולה? מה המשמעות של שופר גדול בגאולה? מה רע בשופר קטן או בינוני? ושא נס לקבץ גלויותנו. מה זה ושא נס? מה זה הנס הזה? האם נס הכוונה דגל, מוצאות ציונה, נס בדגל, או נס הכוונה נס קיבוצי גלויות? שא נס לקבץ גלויותנו. אבל שימו לב למשפט הבא, וקבצנו יחד. תמוע. מה זה לקבץ? קבץ, נכון? קבץ זה ביחד. אז למה כתוב וקבצנו יחד? כנראה התשובה היא שגם כשהם מתקבצים זה יכול להיות קהילות קהילות, מגזרים מגזרים, אלה לא עם אלה, אלה לא אוהבים את אלה. לא, בתפילה שלנו אנחנו מתפללים וקבצנו יחד. דעו לכם שכשאנחנו צריכים להתמודד עם האירועים הקשים שעברנו, הן בפן האישי והן בפן הלאומי, אני רואה כל הזמן יד השם הטובה עלינו. נעזוב רגע את הפן האישי, נדבר רגע על הפן הלאומי. אתם יודעים, אני אתן לכם ארבעה מעגלים בהם חובה עלינו לראות את הכרת הטוב הגדולה, אבל זה לא רק הכרת הטוב, אלא את ההזדמנות המדהימה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. בעל כורחנו לא ביקשנו, אבל בחטאינו גרמנו למלחמה הזאת בשנאת אחים, כך אני רואה את התמונה הרחבה, אבל ניתנה לנו הזדמנות לתקן את זה. ובארבעה מגלים אנחנו רואים איזה יד השם כבירה גדולה נמצאת עמנו ממש ממש בשיאה של המלחמה. הייתי לפני כחודשיים וחצי בברצלונה בכנס רבנים, רבני אירופה. אתם יודעים שבחוץ לארץ יש יהודים שבאים כל שבת לבית כנסת, יש יהודים שבאים רק בימים טובים, יש יהודים שבאים רק פעם בשנה יום כיפור, ויש כאלה שאפילו ביום כיפור לא באים. הרבנים מאירופה אחד אחרי השני בכל הקהילות בברצלונה ובאיטליה ובגרמניה, בכל מקום ומקום הרבנים אחד אחרי השני סיפרו שיהודים שלא היו רגילים לבוא ליום הכיפורים לבית הכנסת באים מאז שמחת תורה לבית הכנסת כל שבת. הקהילה גדלה בעשרות מונים. הם סיפרו שבתי ספר יהודים שנלחמו על מספר התלמידים הכפילו את מספר התלמידים היהודים בבתי הספר מאז תחילת המלחמה. אפשר לחשוב שזה קשור רק לאנטישמיות, אבל לא רק. אני אסביר לכם תכף למה. דעו לכם, בדקתי את זה פעם האחרונה במרץ, בחודש מרץ, מספר תיקי העלייה שנפתחו בתפוצות בשנת תשפ"ד גדל במאות אחוזים מאשר בשנה הקודמת לה. בצרפת לבד מדובר עכשיו על כ-500 אחוזים יותר של תיקי עלייה שנפתחו. ארצות הברית יותר מ-150, קנדה יותר מ-140, בריטניה, בכל המדינות, בהרבה יותר